אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו 60 החדש. עוד מעט נדבר כאן על קלינט איסטווד שהולך לביים אולך קב בסרט חדש בגיל 91. נדבר גם עם הפרופסור משה ברנט שמוציא אלבום שירי אהבה וגעגוע בגיל 88. נדבר עם הסופרת נוגה מרון, בת 92, על רעות הפלמחניקית בספר חדש. נדבר גם על הדרכים ליציאה נוחה לגמלאות או לפרישה, לפרישה, איך שתקראו לזה. ומכיוון שהפרופסור משה ברנט הוא האורח שלנו, אנחנו נשמיע גם שירים שהקליט במסגרת תוכנית הרדיו שלושה בסירה אחת, ששודרה בסוף שנות ה-50 כאן בכל ישראל. בצוות הבוקר, שירי כץ, עורכת משנה, אירה וקסלר בהפקה, הגר גבית, גני, טכנאית השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12.
60 החדש.
לאחרונה נקבע סופית, כי בגיל 91, קלינט איסטווד הולך להיות הראשון שיהיה במאי ובתפקיד ראשי בסרט שיפיקו בהוליווד. ומה הוא אומר להגנתו? מול כל מלעיזי הגילנות, איסטווד אומר, אז מה? אז אני לא כמו שהייתי לפני 20 שנה, אבל זה רק מוכיח שיש עוד דמויות ואנשים שאני יכול לגלם. כך צריך לענות. ועל האיש הזה, שהוא כולו אגדה בחייו, ביקשנו לדבר עכשיו עם אגדת קולנוע ישראלית בפני עצמו, הבמאי דני וולמן, שהביא לקולנוע הישראלי את האחדים מרגעי השיא שלו. הן כבמאי, הן כתסריטאי והן כמפיק. די אם נזכיר סרטים כמו מיכאל שלי, מחבואים, רומן זעיר, התימהוני ועוד כהנה. נגיד עוד שדני וולמן זכה בפרסים רבים בארץ ובעולם, וב-1987 גם השיא משואה בשם הקולנוע הישראלית. וגם הוא על סף גיל 80 יגיד לנו דבר או שניים על יצירה בגיל החדש, הלא הוא הגיל השלישי. שלום דני וולמן.
שלום איציק.
מה שלומך?
בסדר, תודה.
לקח לך שנייה, הייתה איזה פאוזה שהייתה בה איזה משמעות. תגיד.
חיים מורכבים, כן.
נו כן, אחרת לא היינו כאן. קלינט איסטווד, אמרנו בגיל 91, עונה גם לכל מלעיזי הגיל. אנחנו רוצים באמת להשתמש בניסיון שלך כבמאי, כתסריטאי, כמפיק קולנוע. חוץ מ, אתה יודע, תחושת הכאב בברך, יש איזה הבדל אחר בלעשות קולנוע בגיל הזה?
תראה, אני כאילו העצמה הזה, כן, לספר סיפור, נשאר. אתה יודע, אני זוכר שכשהייתי סטודנט, ביום הראשון של הלימודים, זה היה בארצות הברית, אני ככה עליתי במדרגות לבית הספר, ושם היה לוח מודעות והיה כתוב, יש תחרות לסרט, סרטים בני 3 דקות, וישר אמרתי, אוקיי, מה אני יכול בתנאים שעומדים לרשותי, מה אני, איזה סיפור אני יכול, איך אני יכול לגעת, לרגש, להצחיק, במסגרת של סרט של 3 דקות. אז אני אומר, הדבר הזה נשאר עד היום. זאת אומרת, אני ככה קורא ספרים, אני שומע סיפורים, את הדמיון פועל, ועדיין עצמה לעשות, לא השתנה, לא התקרה. זה, הברכיים עדיין בסדר, כן? אבל לפעמים נניח עם הזיכרון, אז פתאום אני אומר, אוקיי, נגגל. אני צריך לפתאום להיעזר ולהיזכר במשהו שבעבר בא במהירות עצומה. אבל אני חושב שבאמת, אני חושב שיש שיפור עם הגיל, בוא נאמר ככה. ואני חושב שאתה רואה את זה גם באומנויות אחרות, אתה יודע, אתה רואה את זה ציירים ותיקים וקומפוזיטורים וכך הלאה. אני חושב שאני במה יותר טוב מה שראיתי כשהייתי צעיר.
או, זהו, זה גם מה שקלינט איסטווד בעצם אמר, בלי להגיד את זה בניסוח הזה. תגיד אתה, למה אתה חושב שאתה יותר טוב? זאת אומרת, אני בטוח וסמוך שזה נכון. תגיד את זה במילים שלך.
תראה, א', אני חושב שאתה מרגיש שאוקיי, אתה כבר הגעת ממצב כזה של אין לי מה להפסיד, יאללה, להתפרע, כן, אתה, עכשיו בוא נעשה ניסיונות, זה מין שלב כזה שאתה הרבה יותר חופשי, אתה מרגיש יותר חופשי. עכשיו, אני חושב למשל שבעבודה שלי עם השחקנים בתחילת הדרך, בגלל כנראה חוסר ביטחון, אני הייתי, היה חשוב לי נורא להיות זה שמחליט. ואני הייתי בעבודה שלי עם השחקנים. אני חושב שהייתי הרבה פחות פתוח לשמוע, כי אתה יודע, עם השנים פתאום אתה אומר, השחקנים האלו, הם עבדו עם במאים אחרים, אתה יודע, טקסטים פנטסטיים של סופרים נהדרים וכך הלאה. וביניהם גם בגלריית השחקנים והשחקניות כמובן, יש, אתה יודע, אנשים שיש להם הצעות פנטסטיות, ואני פעם הייתי סגור להצעות האלו, בגלל שהייתי, אתה יודע, הייתי נורא חשוב בעיני עצמי, ופתאום, אתה יודע, אני חושב, יש לי, אני יותר פתוח.
זאת אומרת, זה משמח ומרגש לשמוע את זה, כי זה בעצם מלמד על היכולת שלנו במעלה הגיל דווקא לפתח עוד סקרנויות ועוד פתיחות למקומות שבהם היינו סגורים כצעירים דווקא, ולא שחררנו ולא נתנו מקום לעוד עולמות שיכלו רק להעשיר את עולמנו אז. זאת אומרת, זה סוג של מין הקאה על חטא רגשית כזאת. אז שתף אותנו באמת במה, אתה יודע מה, אני אשאל אותך על סרטים ישנים שלך.
כן.
תבחר אתה, מה מהם היית עושה אחרת לו היית קשוב יותר, כמו שאתה יכול להיות קשוב היום בגילך?
תראה, יש עוד איזה עניין, אתה יודע, שבכלל לא לוקחים אותו בחשבון כשמדברים על הדברים האלו. כי אני אומר, אני מתכוון שיש את העניין של האמצעים. אני אומר, נניח קח את מרטין סקורסזי, כן? אז אני אומר, אתה יודע, הוא נמצא, הוא שנה, אני חושב שהוא צעיר ממני בשנה. כן, אז אתה לא היית אומר לו, תשמע, היי, בעוד 3 שנים, אני אומר, אוקיי, הגעת לגיל וטיפוש וזה. אני אומר, אבל גם הוא, אני במצב כזה, שאני עדיין חייב לעבוד, אתה מבין, כדי להתפרנס, כי אני לא רוצה ליפול על הילדים שלי. ואני אדם שחי מקולנוע, אני עושה כל מיני דברים, ואתה מבין, אז אני עכשיו, אז הרבה מאוד, כשאני מדבר על העבר, זה גם איזשהו נתון, העניין של האמצעים שעמדו לרשותי. אז חלק מהדברים, אתה יודע, אני כאילו מסתכל על הסרטים, ואני אומר, אם היו לי תנאים אחרים, כן? אז אני הייתי עושה את זה קצת אחרת. אבל גם, אני חושב שאני הייתי, תראה, נניח כעשיתי את התימהוני, אז הייתי a gun for hire באיזשהו מקום, אתה מבין, היה, אני כתבתי את התסריט וזה, אבל היו אנשים שמממנים, ובשלב מסוים הם אמרו, לא, אנחנו רוצים, היה איזה אדם מסוים שנתן כסף, כי לא היה כסף לגמור את הסרט, הוא אמר, אתה חייב לסיים את הסרט ככה, אני רוצה שיהיה לזה happy end, נניח, כן?
כן.
ואני אומר, לא היה בי אז את הכוח שיש לי עכשיו להגיד לו, אני מוכן לסבול, אני חכה עוד 2 שנים, לא, אני לא אגמור את הסרט כמו שאתה רוצה. אז אני, לפעמים אני כן התגמשתי ואמרתי, היי, זה לא טוב שזה יישב על המדף עוד 2 שנים. כן, אני לא תמין ואני כן ונכנעתי. אז יש הרבה דברים שאני, לא הרבה דברים, אבל יש נקודות שהייתי עושה, בהחלט הייתי עושה את זה אחרת.
כן. הקנייה הזאת, אגב, כן. היא אופיינית להוליווד עד עצם היום הזה, לבמאים נכון. בכל גיל.
נכון.
אני חושב שאפילו קלינט איסטווד יש לו איזשהו דיאלוג לא פשוט עם וורנר על איך יראה הסרט הזה בסוף.
תראה, אם נותר לי להפריע לך, אני אומר...
בוודאי, בשביל זה אתה פה, דנה.
תשמע, אני אומר, יש איזה... לא, אני כאילו... אני מעיז עכשיו הרבה יותר, אני לא יודע, אני כאילו יש לי הרגשה, אתה מבין שאני מרשה לעצמי הרבה יותר, אני מנסה כאילו לחשוב, לא, אני רציתי לתת לך דוגמה, והנה דוגמה עכשיו, אתה רואה לגיל השלישי, שהדוגמה שהייתה לי פרחה ממני.
זה קורה לנו. אני רוצה לשאול אותך באמת על ה... על האופן האחר אולי שנגיד בהתנהלות על הסט נגיד יש משהו שעם הגיל אתה לומד לוותר או עושים בשבילך יותר דברים ואז אתה מתפנה ממש להתעסקות בסצנות או שזה עניין של אופי של להתערב בכל פרט.
אני חושב שהאופי שלי הוא אולי זה, תראה, יש את העניין של העצמאות באמת, וזה מה שרציתי גם להגיד קודם, שהעניין הזה שאני לא, אתה מבין באיזשהו מקום, לא, כשדיברת מקודם על קלינט איסטווד, הוא גם צריך להתחשב, אתה יודע, באנשים, ולהיכנע לפעמים לדברים של האנשים שנותנים את הכסף. אז אני אומר, לי יש את היתרון הזה, שאני עושה סרטים, לפעמים דלי תקציב, אבל שאני עצמאי, שאני חופשי, זה זה שאני גם מעורב בתסריט וגם זה, ובאיזשהו מקום אני עושה דברים מאוד מצומצם והרבה פעמים לא עם כסף ציבורי, עם כסף פרטי שאני מצליח לגייס. אז אני אומר, זה כאילו דבר אחד שאני אומר, זה יתרון מאוד גדול שאני עצמאי ועושה מה שמתחשק לי, מה שנכון בעיניי. עכשיו לגבי על הסרט, מה שאמרת עכשיו, אז אני אומר, אני באמת חושב ש... זה דבר שלא השתנה אצלי. אני אומר, כדי שסרט שהוא דל תקציב, איך אומרים, אתה תצליח לעשות אותו במעט ימים ובצורה מאוד מרוכזת, אתה צריך להיות שם, אתה לא יכול לשבת כמו איזה במאי כזה, שיש לו, אתה יודע, המון עוזרים. לפעמים אני עושה סרטים עם צוות קטן של 8 אנשים, 10 אנשים, ואני חייב כל הזמן להיות על הרגליים ולדאוג לקחל, אתה יודע, כי הכל תלוי במרץ שלך. אז אני אומר, אני לא חושב שזה השתנה. אני חושב ש... אבל האוזן יותר פתוחה לשמוע הצעות. אתה יודע, אני אומר לצלם, אל תגיד לי את הרעיונות שלך, אבל אחרי, כן, שתיתן לי למצוא את הרעיונות שלי, אני רוצה שיקח אותי הצידה, לא בפני הצוות, תגיד, דני, יש לי רעיון, מה דעתך שנעשה כך וכך. אני אומר, יש כאן משהו שבאמת נהיה יותר פתוח מאשר בעבר.
זאת אומרת, מה שאתה אומר זה, היית אומר לצלם, אתה יכול להגיד לי גם על יד כולם?
לא,
זה לא,
לא,
עדיין לא.
לא, 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 אני אומר, תראה, בתחילת דרכי, אז היו סיטואציות, שבתי עם צלם, נניח, שבת בטלוויזיה. אתה יודע, ברור רגיל, צלמי טלוויזיה היו רגילים לרוץ חדשות, והם גם במאים. אז אתה, היית מגיע לסט, והוא היה בא ועומד באיזשהו מקום, אומר, תני, תשמע, יש כאן שוט נהדר, תסתכל מהחלון, יש זה וזה וזה. אתה יודע, אמרתי, וואלה, אינטימידציה, אני כבר מהחלון הזה לא אצלם, אתה יודע. כי אני באיזשהו מקום חושב שיש את העניין, שאני בתור עוד פעם נורא בנוי בצורה כזאת שאני, אתה יודע, דבר כזה ממש מוציא אותי משיווי המשקל, בגלל זה אני מחפש תמיד אנשים שהם לא טמפרמנטליים, לא אכפת לי אפילו שיהיו, אתה יודע, יגידו, צלם נהדר, אבל הוא טמפרמנטלי וזה, לא, זה לא בשבילי, אני צריך מישהו רגוע שיעשה את מה שאני רוצה, אבל, כן, אני נותן לו את המקום גם להציע את הסוף.
מה החלום שלך לסרט הבא? לו וורנר היו נותנים לך.
כשאתה אומר, אני לא יודע, כשאתה דיברת עכשיו על קלינט איסטווד, אני חושב שדיברת על סרט שעכשיו יוצא.
כן.
נכון? זה לא סרט שהוא הולך לביים ולעשות. לא, אז אני אומר, אני עכשיו בשלבי העריכה של סרט חדש. צילמתי סרט, עוד פעם, זה סרט על פי הרומן האחרון של עמוס עוז, הבשורה על פי יהודה, ואני עכשיו בעריכה.
מה הלוח זמנים הצפוי ליציאה לקרנים?
אני לא בטוח. אני לא בטוח בגלל שאתה יודע, א', אין לחץ. כי אתה יודע, אתה מדבר עם אנשים שקשורים בהפצה בארץ, אומרים, יש לנו עכשיו 31 סרטים שעדיין, כן, לא הפצנו אותם, אז אתה פתאום אומר, אני אכנס לרשימה הזאת. כמה סרטים ישראלים הם יכולים להוציא בחודש, אבל זה ייקח המון זמן עד שהסרט יגיע למסכים. אז יש, אין לחץ. אני גם לא, אתה יודע, עובד עם איזה משקיעים שאומרים, דני, אתה חייב, יש פרימיירה בתאריך הזה וזה. יש את הפסטיבלים, אז באמת יכול להיות שיש פסטיבל ברלין בפברואר, אז יכול לבוא בחשבון שלי, לגמור את זה עכשיו. מצד שני, הסרט שלי מתרחש בחורף, ויש לי אולי הזדמנות לצלם עוד כמה ימים, נניח בגשם עכשיו, ואתה יודע, אז אני אומר, יש כל מיני שיקולים, ואין לי תאריך, אבל יהיה בקרוב, אני מקווה שלושה חודשים אני אסיים את הסרט.
הבמה היא דני וולמן על קלינט איסטווד ועל הסרט הבא שלך, הבשורה על פי יהודה. כולנו מחכים. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
תודה לך. ביי, כל טוב.
עכשיו אנחנו נדבר על פרישה בעבודה. זה בעצם הפרק השני בקורס שהמצאנו כאן. קורס לקראת היציאה לתקופת חיים חדשה, הפרישה מהעבודה, גמלאות, או איך שנקרא לזה. בשבוע שעבר התחלנו שיחות כמעט מעשיות של הערכות לתקופה הזאת, ואת ההערכות הזאת אנחנו עושים בעזרתה של הדס גולדרט, שהיא פסיכולוגית תעסוקתית ארגונית מומחית וגם מאמנת אישית, והיום אנחנו עוברים לשיחה השנייה שלנו. בוקר טוב, הדס.
בוקר טוב.
אז אולי נתחיל ככה בסיכומון קצר, תמצית של מה שדיברנו בשיחה שעשינו בשידור הקודם.
אוקיי. אז בעצם מה שאמרנו זה שהעבודה היא חלק גם מהזהות שלנו וגם היא תופסת לא מעט זמן מחיינו, זה ככה דיברנו בפעם הקודמת, ואנחנו בעצם כשאנחנו פורשים או יוצאים לגמלאות, אז אנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים למלא את הזמן הזה בדברים אחרים שיעשו לנו טוב. ומה שדיברנו זה בעצם על מה זה הדברים האלה שגורמים לנו לאושר, שמסבים לנו את האושר. אמרנו שהם מורכבים משני דברים חשובים. לפי דוקטור טל בן שחר, זה מורכב מהנאה וממשמעות. שאני כן אשמח להרחיב על זה קצת כדי לתת איזשהן דוגמאות שאנשים יוכלו לחשוב בעצם מה הדברים שגורמים להם לאותו אושר.
בבקשה.
אז ככה, אז הנאה זה בעצם הדברים שגורמים לנו לרגשות חיוביים, לאיזושהי תחושה שהיא תחושה טובה. עכשיו, זה לא צריך להיות דברים גרנדיוזיים, אבל זה צריך שאנחנו נרגיש שכיף לנו, שאנחנו מאוד מאוד שמחים. עכשיו, זה רווח שהוא רווח של כאן ועכשיו. זאת אומרת שאנחנו מרגישים את זה, כשאנחנו עושים את הדבר, כיף לנו, אוקיי? זה גורם לנו לאיזשהו מצב נפשי חיובי. אז את הדברים האלה קודם כל צריך לסמן, תכף אני ככה אתן דוגמאות לזה. ומה זה בעצם המשמעות? המשמעות זה משהו שהוא קצת יותר ארוך טווח, והוא בעצם התכלית שיש לנו לביצוע של משהו מסוים עכשיו, שזה משהו שבעצם חשוב לנו. ולכל אחד בעצם יש את התכלית שלו, בהתאם לערכים שלו, בהתאם לנטיות שלו, כל אחד בעצם חושב לעצמו מה הדברים שמסבים לו את אותה משמעות. עכשיו, לפי טל בן שחר, רק שני הדברים האלה מתקיימים ביחד, אז נחווה את האושר. ופה אני שנייה רוצה לתת איזושהי דוגמה, ואולי זה באמת יעזור לאנשים לעשות איזושהי רשימה של דברים שהם ככה היו שמחים לעשות, והם גם ידעו לבדוק האם זה באמת מסב להם את האושר שהם רוצים כאילו בעשייה הזאת שהם יעשו.
נצא לדרך, כן.
יאללה, אז אם יש לנו נגיד אדם שערך המשפחתיות שלו הוא ערך מאוד מאוד גבוה. עכשיו בואו ניקח את זה לדברים שהוא גם מאוד מאוד נהנה לפגוש את המשפחה ולעשות אירועים ודברים כאלה, אז זה רווח מיידי, זה הנאה מיידית. וגם זה מאוד מאוד משמעותי לו, זאת אומרת, הוא כל דבר וכל אירוע קטן שיש, הוא מארגן ועושה, זה התכלית שחשובה לו. אז זה בעצם מתכנס ביחד, ששני הדברים האלה של גם הנאה וגם משמעות, מסבים לו את האושר, וזה מתחבר למה שחשוב לו, זה יושב על ערך של משפחתיות. איפה זה מתחיל להתבלגן? זה מתחיל להתבלגן, למשל, שעדיין יש לי את ערך המשפחתיות, אבל למשל, הילדים, אני מבינה שמאוד מאוד חשוב שאני אעזור לילדים, הם עושים את הקריירה שלהם בשנים האלה וזה, וחלק מהעזרה שהם מבקשים זה שאני אעשה בייביסיטר. אבל הבייביסיטר לא מסב לי ענה, אני יותר נהנית לפגוש את הילדים באירועים או לבלות איתם, אבל לא לעשות הסעות ולקחת מגנים ולהעביר לחוגים. זה פחות מסב לי הנאה. ואז, למרות שזה מתנגש עם המשמעות הגדולה של משפחתיות ועזרה, וזה בעצם לא מסב לי את ההנאה הרצויה. ופה אני רוצה להעיר את ניכם ושתדעו ככה מאיפה זה מגיע, ואז לדייק את מה אתם רוצים כן לעשות.
אוקיי.
אם ההבנה היא שההנאה מגיעה מבילוי עם הילדים, או מארוחות משותפות, או מחוויות משותפות, ופחות מלוגיסטיקה נקרא לזה, כמו להסיע, להחזיר, להביא, אז את זה צריך להגיד. ופה צריך ככה לשים איזשהו גבול, ואז אנחנו מדייקים לעצמנו מה באמת בתוך זה יכול לגרום לנו להיות מאושרים, גם כשאנחנו נהנים.
אז זה באמת צד זהב, אבל כמה באמת יכולים עם יד על הלב לעמוד מאחורי התחושה הזאת ולהגיד לילדים, ילדים חמודים, אני נורא אוהב אתכם, הקריירה שלכם נורא חשובה, ממש לא בא לי להסיע את הנכדה שלי לגן בבוקר ולהחזיר אותה ב-12:30.
אז תשמע, פה זה כבר משהו שאנחנו באמת נדבר עליו בהמשך, בהיבט של איפה אנחנו שמים איזה שהן גבולות, או באמת מדברים ועושים איזשהו תיאום ציפיות, בעיקר עם הסביבה הקרובה, של מה נכון לנו וזה יהיה נכון לשני הצדדים, ומה פחות מתאים. וזה באמת אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, כי זה חלק מההצלחה של כל מי שיוצא לדרך החדשה הזאת. כי אם לא, אז מה זה יכול להישאב ולהיות מלא בדברים שאנחנו לא כל כך רוצים עבורנו? וזה מביא לתסכול, וזה מביא ככה כבר לרגשות פחות חיוביים ופחות הנאה ומוטיבציה לעשות את הדברים. אז אני חושבת שפה זה דווקא מאוד מאוד חשוב כן לעשות איזשהו קודם כל דיוק עצמי עם עצמנו, מה נכון לנו, ואחר כך לדעת לדבר אותו ולבקש אותו.
אז בואו נעשה סיכום ביניים כזה, לשמור על המשמעות וההנאה, צריך לדעת לשלב ביניהם, בין הערכים שלנו וההנאות שלנו, לבין מה מסב לנו משמעות. דיברנו על כך שהמשפחתיות, נאמר אם יהיה ערך, יכולה להתנגש עם ההנאה שלנו, ולכן במקרה הזה צריך לעשות איזושהי עבודה של דיוק עצמי, זאת אומרת איפה אנחנו באמת מוכנים להתפשר ואיפה לא, ולדבר את זה. לומר את זה לילדים, לסביבות הקרובות שלנו. סיכמתי את זה נכון?
בול, ממש, בול.
אוקיי, בואו נמשיך.
אוקיי, עכשיו הנושא הנוסף שאני רוצה להעלות, זה המקום הזה שבעצם, אחרי שכבר דייקנו לעצמנו מה אנחנו רוצים, גם להתנסות וגם לעשות, אז אני רוצה לדבר על הפתיחות להתנסויות האלה, ובאמת לתת מקום למימוש החלומות. סוף כל סוף יש לנו זמן, סוף כל סוף אנחנו כבר עם מלא ניסיון ומלא ככה פניות, ועכשיו זה הזמן כאילו להתנסות בדברים. ואני רוצה להתעכב רגע על המקום הזה של לא לפחד מההתנסויות החדשות. כדי לא לפחד מזה, בעיקר צריך לגלות איזושהי גמישות גם מחשבתית וגם התנהגותית, ביכולת שלנו כאילו לעשות את האדפטציה הנכונה, ולהתאים את עצמנו, נקרא לזה, לדברים החדשים שיש כרגע. כי לפעמים יש איזשהו פער, אוקיי? אני, גם פה אני רוצה לתת דוגמה, אוקיי? נניח, ואני מדברת למשל על פער טכנולוגי, אוקיי? נניח, ואני מאוד מאוד אוהבת לטייל, ובכלל אני ככה נהנית להדריך, או שהיה לי איזשהו ניסיון של הדרכה. ואני רוצה לעשות את הדברים האלה במקומות חדשים שלא התנסיתי, אבל כשאני מגיעה לאיזשהו מקום או חברה, אז אומרים לי, אין בעיה, אבל אצלנו גם עושים את זה טיולים כאלה שהם דיגיטליים, עם אפליקציה, אוקיי? זאת אומרת שאם אפשר שתעלי את הדברים או נלמד איך להעלות את הדברים, לכזה שאפשר לעשות ציורים עצמאיים. אנשים יכולים נורא להיבהל מזה ולהגיד, וואו, לא, לא, אני נורא אוהב לראות את האנשים ולעשות, זה בסדר. אבל אני רוצה לנסות ולהעיר פה את עיניכם בהיבט הזה של לא להגיד ישר לא, ורגע לשאול, אולי באמת, קודם כל שווה ללמוד, ואם זה עם הנחיה והדרכה, אז ללמוד את זה, ולהיות פתוחים לזה. וגם ההתנסות החדשה הזאת יכולה פתאום להעיר משהו חדש ולהגיד, וואו, איזה יופי, זה טוב יותר, זה פחות טוב, זה יעיל יותר, אפשר להוסיף דברים מהניסיון שיש. לאורך החיים. אז אני חושבת שאפשר לשלב את זה. אז אני חושבת שכל זה יושב בעיקר על היכולת שלנו להאמין ובתחושת מסוגלות שלנו, לזכור באמת את כל הניסיון שיש. בסוף אנשים מביאים איתם המון 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 ניסיון מכל מיני התנסויות שהם עשו בעבר. ואת זה צריך להביא לתוך החוויות החדשות שנקרות בדרך.
יפה, אז אנחנו דיברנו כאן לא מעט בתוכנית באמת על אותה גמישות מחשבתית, גמישות של הנפש, שרבים מאיתנו מאמינים שכאילו אי אפשר ללמד סוס זקן טריק חדש, וזה לא נכון. כי אנחנו כן פתוחים וכן יכולים להגמיש את העמדות שלנו דווקא בגלל הניסיון שלנו ואורך החיים שלנו, לא רק אורך החיים שלנו. יש לנו עוד נקודה שאנחנו להיום או שאנחנו עם היתר בפעם הבאה?
אני חושבת שבפעם הבאה אני ככה אשמח לדבר באמת גם על גבולות וגם על המקום הזה של שיתוף. שיתוף ביציאה לדרך ושיתוף של אנשים שעוברים את אותה חוויה, את החשיבות של הדבר הזה של שנייה ללמוד מהתנסויות של אחרים, לדבר על זה. אבל אני כן הייתי רוצה להציע שבאמת אנשים יחשבו וידייקו לעצמם רגע בכלל מה החלומות ומה מסב להם אושר, והרשימה הזאת היא רשימה ששווה להקדיש לה שנייה את הזמן הנכון, כי אז אחר כך זה נבנה, התכנון הזה הוא לאורך זמן וזה נבנה נכון.
וגם לשתף את הסובבים, את בני הזוג, את הילדים, את הנכדים, כל מי שמעורב בחיים שלך בתקופה הזאת של החיים.
לגמרי, ואז הם גם הופכים לשותפים.
בדיוק.
יעזרו.
שותפים למסע.
נכון.
הדס גולדרט, פסיכולוגית תעסוקתית ארגונית מומחית וגם מאמנת אישית, תודה רבה שאת עוזרת לנו לפרוש.
להתראות.
ביי ביי. אנחנו שומעים את קולו של האורח הבא שלנו, שמענו אותו גם במהלך התוכנית עד כה, הפרופסור משה ברנט. האיש הנפלא הזה הוא דוגמה מאלפת לשילוב של שתי אהבות לאורך כל חייו, שנמשכים בעצם על פני כמה דורות. בגיל 88, הפרופסור ברנט מוציא עכשיו ממש אלבום שירי אהבה בספרדית, שהיא שפת אמו, כמו שאתם יכולים לשמוע. נספר לכם בקצרה שפרופסור ברנט היה במשך שנים המנהל האהוב והמוערך של מחלקת הילדים בבית החולים רמב״ם בחיפה. הוותיקים שבינינו, מאזיני הרדיו האדוקים, בוודאי גם זוכרים אותו כסטודנט המזמר, כמו שהשמענו כאן מתוכנית הרדיו האגדית, גם היא צריך לומר שלושה בסירה אחת ששודרה בסוף שנות ה-50 של המאה הקודמת, כאן בכל ישראל. עוד נאמר לכם שבצד הקריירה הרפואית המפוארת שלו, פרופסור ברנט שמר על קשר קבוע עם האהבה שלו לשירה, וכל מקריו ומודעיו מודעים היטב לקולו המיוחד ושירתו הרומנטית הנפלאה ששמענו כאן, ואנחנו נשמע עוד, אני ככל שנספיק, בעידודו של, של בנו של ברנט, של הפרופסור ברנט, המוסיקאי אמיר ברנט, משה נכנס לאולפן, ביחד עם אורי הרפז מצמד הפרברים, ושם הם הקדיטו את אותם שירי אהבה וגעגוע בספרדית, ואני שמח ונרגש לומר שלום ובוקר טוב לפרופסור משה ברנט.
בוקר טוב, איציק. המכונה יושקו,
כן, כי... ואז אני אגיד שאתה מכונה גזי.
נכון.
ממתי קוראים לך גזי?
כשהגעתי ארצה, הצטרפתי לאיזו קבוצה שטיילנו הרבה. אז היינו מאוד עייפים וצחקנו מכל שטות. אני סיפרתי איזו בדיחה על ארנב שנכנס לבר ותקוע לו גזר באוזן, ואז שואלים אותו, מה יש רק גזר באוזן? אז הוא אומר, כי היום לא השגתי צנון. אז ביקשו לספר אותו, וסיפרנו את הסיפור הזה 1,000 פעמים, ואז נשארתי מוישה גזר. וממוישה גזר זה הפך לגזי אצל אלה שמחבבים אותי ושמו לי את הכינוי הזה, ומעכשיו, מאז אני גזי.
מקסים. אז ספר לנו איך נולד בכלל הרעיון הזה של להקליט את אותם שירי אהבה וגעגועים שבעצם גדלת עליהם. מתי בעצם עלית לארץ?
עליתי לארץ בסוף 1952. והתקבלתי לפקולטה לרפואה.
באוניברסיטה העברית בירושלים.
כן, באוניברסיטה העברית, זו הייתה הפקולטה היחידה שהייתה בארץ. והתפרנסתי מהופעות בבתי קפה ובנשפים, נשפי חנוכה ונשפי פורים, וניגנו איתי חבר'ה מתזמורת כל ישראל, אושיות המוזיקה, זה נפתלי אהרוני, ישראל גיחון, מלווין קלר, והיינו מופיעים הרבה, והפרנסה הייתה טובה, בייחוד בחגים האלה. שכל מיני ועדי עובדים היו עושים חגיגות. אז דאג אותי חקי שימוני.
יצחק שימוני.
כן, יצחק שימוני, שייסד את שלושה בסירה אחת, והייתי מופיע גם בתוכניות על קצה המזלג החודשיות בהנהגת מאיר הרניק המנוח.
ובעצם זכית לשיר את השיר הראשון שכתב דן אלמגור כפזמונה, השמענו אותו קודם.
כן, נכון. כן.
איזה עוד שירים הוא כתב לך?
הוא כתב לי קורידה במסחה, בפופאי המלאך שאוכל רק תרד, ועוד כמה וכמה, ועמוס אטינגר תרגם את היסטוריה דאונמור שהשמעת קודם, הכל עם תזמורת כל ישראל. וכשסיימתי את הלימודים, קרא לי הדקן, ואמר לי במבטא פולני כבד, משה, אתה תפסיק עכשיו עם מעשי הליצנות שלך. אז נאלצתי להסיק, רק כשיצאתי לגמלאות, החלטתי לסגור מעגלים, והקלטתי דיסק בשירים ביידיש, ודיסק אחד של סטנדרטים, של פרנק סינטרה, קול פורטר, גרשווין. וכשפגשתי את אורי הרפז, הנפלא הזה, שהמוזיקה הדרום-אמריקאית או הלטינו-אמריקאית, היא זורמת באורכיו. וזה היה נפלא לעבוד איתו.
אז בוא נזמין אותו. אתה יודע מה? משה הוא איתנו על הקו. שלום אורי הרפז.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
שבוע נהדר. ספר לנו על הפגישה עם פרופסור ברנט. אתה יודע, מותר להגיד פה, הוא זמר נפלא.
הוא זמר נפלא, אבל מי שזוכה להכיר אותו מבין שמעבר לאותו זמר נפלא, עם קול מקסים, באמת קול עמוק ומלטף ורח, הוא פשוט בן אדם יוצא דופן, צעיר נצחי, לא רואים עליו את 68 שנות. לא, הוא ממש באמת, כמו שאתה רואה גם בשיחה, הוא איש שיחה באמת יוצא מהכלל, על כל נושא שלא תדבר איתו. ומה שחיבר בינינו באמת זה האהבה על השירים האלה, הספנצ'וסים האלה שאני קורא של כל השלישיות הדרום אמריקאיות האלה שהיו, אתה יודע,
לוס פרגוואיוס, לוס פנצ'וס, כן.
כן, היו המון המון שלישיות כאלה מאוד מוצלחות, והחיבור היה מיידי, קודם כל ברובד האנושי, ובאמת מבחינה מוזיקלית הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה, משה, אפשר לקרוא לך משה, פרופסור ברנט, אחרת...
פשוט, אולי פשוט גזי זה הכי טוב.
לא, כך קראו לי מגיל 8 ימים, אז זה בסדר. משה זה...
משה?
כן.
אז הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. סליחה, הוא באמת, הוא יודע איפה רוצה את ההפסקות, ואיפה רוצה מהר, ואיפה לאט. הוא מוזיקאי נפלא. זהו, אין לי מילים. אני מאוהב בו לפחות כמו שהוא מאוהב לי, וזה הרבה.
איזה תענוג. אז אולי תספרו לי שניכם, כל אחד בתורו, אנחנו נשמע עוד מעט לקראת סיום את תודו אונה וידה. משה, ספר לנו על השיר הזה.
תודו אונה וידה זה היה בדיסק הלטיני הקודם. וזה אחד השירים באמת שנוגעים ללב, והעיבוד של אורי היה נהדר, והתחברנו אליו. חיים שלמים אני רוצה לחיות לצידך, ולא אכפת לי איפה, ולא אכפת לי איך, ולא אכפת לי מתי. העיקר כל החיים. העיקר על ידך.
אורי, מה, למדת עוד דברים מוזיקליים על, על התרבות המוזיקלית שמשה הביא איתו מצ'ילה?
בהחלט, כן, כן. אני, בלי סוף, אני לומד ממנו שירים, שירים שלא הכרתי. בכל זאת יש שם אלפי שירים בסגנון הזה. ולפחות אני יכול להצביע על, על שיר אחד מקסים שדווקא עשינו בהפקה הנוכחית. שנקרא אנחליטוס נגרוס, שדווקא
מלאכים שחורים, כן, שחורים, מכירים בביצוע של ארת הקיט.
זהו, על, על צייר ש, ש...
ובאים כן, אליו. למה לא הורדתי אותו? תמיד, כן, תמיד לא, מלאכים לבנים, הבא. ולמה אין מלאכים שחורים?
אז, כן, כן, וגם קוריה. תודה אונה וידה, זה לא שיר שהכרתי ל, לחלוטין, אז, אז כן, אני כן נהיה מודע לכמה שירים שלא הכרתי, אבל אני מאוד שמח. תראה, אני אומר שוב, זה מפגש יוצא מהכלל. משה, למרות שהוא מקשיב, אני אגיד את זה, הוא באמת בן אדם יוצא דופן.
אנחנו...
בטח בגיל הזה, שזה, אתה יודע, לעתים רחוקות רואים אנשים עם שמחת נעורים כזאת, ו- ועם מוטיבציה לעשות עוד ועוד דברים.
נפלא, אנחנו מצטרפים כמובן לזה. לסיום, משה, אנחנו ניפרד עם השיר ליורונה. מה אתה יכול להגיד לנו על הקלאסיקה הזאת כשהקלטתם אותה?
היורונה זה, חושבים שזה שיר אבל, שיר אבלות. זאת אחת הגרסאות. הגרסה השנייה, יורונה, זה בחיינית. אבל היא לא בחיינית, אלא כמו כל ילדה ספרדיה קתולית, היא לא משאירה מבט אל האחר, אלא מביטה למטה. מביטה, משפילה את עיניה, והוא ראה אותה יוצאת מהכנסייה, כשעם איזה מין רדיד נהדר, והיא הייתה כל כך יפה שהוא חשב אותה לבטולה הקדושה. ובואי תהיתי וכו' וכו'.
יפה, אז את זה אנחנו נשמע לסיום. יש כבר תוכניות ל... לאלבום הבא? איזה שירים יהיו בו?
שאלת פרופסור.
משחקים עם הרעיון.
משחקים עם הרעיון, נהדר. אורי הרפז, הפרופסור משה ברנט עם אלבום שירי אהבה וגעגועים מהתרבות הצ'יליאנית. תודה רבה לשניכם ובהצלחה ולהתראות באלבום הבא.
תודה רבה.
הנה לאירונה. להתראות. עכשיו אנחנו עם סיפורה של חירות, לוחמת פלמ"ח לפני קום המדינה שמגיעה לרוב ימיה, והסיפור שלה מובא בספר חדש ששמו פשוט חירות בערוב ימיה, שכתבה אותו הסופרת בת ה-92 נוגה מרון. זהו הספר העשירי שלה בסדרה של, בסדרת ספרי חירות שעוקב אחרי אותה נערה, חירות מיומנים מתקופת הפלמ"ח. נספר לכם שאחרי שנים רבות של חיי נישואים, בעלה של חירות נפטר ממחלה ומתגלה גם שהוא היה הומו, וחירות נשארת לבדה בדירתם וממשיכה לשמור על אורח חיים עצמאי ופעיל. ויום אחד היא פותחת חבילה ומגלה יומן ריק ששלחה לביתה, ובו בקשה אחת: אמא לאהובה, קראת מספיק ספרים והגיע הזמן שתתחילי לכתוב. אז נוגה מתחילה לכתוב את יומנה בדירתה שבבית הדיור המוגן, ובעצם מתחילה לחשוף לבני משפחתה וקרוביה סודות שהיא סתירה. אולי עוד נספר לכם על נוגה מרון, שהיא שימשה כמורה ומנהלת בית ספר במשך עשרות שנים, עד שהחליטה לפרוש ולעבור לכתיבה. היא גם כתבה עשרות ספרים לנוער ולמבוגרים, ו הספר הזה שלה הוא ספרה ה-42. שלום נוגה מרון.
שלום וברכה.
מה שלומך היום?
היום מצוין.
נהדר.
במיוחד.
תגידי, תספרי לנו ככה קצת, למי שלא בקיא בתולדותיה של רעות, על אותה רעות הפלמחניקית.
לא, רעות.
חירות הפלמחניקית. רעות ופלמח, את יודעת, זה ביחד הולך. על חירות הפלמחניקית, כן.
כן, קודם כל אני מוכרחה לתקן לך שלא נהוגה כותבת את הספר, אלא חירות כותבת את הספר.
כן.
נהוגה בתחילת, בפרולוג, מספרת איך ניצת בה הרעיון, ואיך היא קיבלה את היומן של חירות. הסיפור הזה הוא כמעט, הפרולוג הזה הוא אמיתי, והפרק הראשון מתחיל בסיפור עצמו, ואתה כבר בעצם סיפרת אותו בראשי פרקים, וכבר גילית משהו מתוך הצדות בארון.
זה טוב או לא טוב?
זה לא טוב, כי אני תקראו את הספר. כולם כבר יודעים את הסוד, והספר הוא מלא מתח. הבנה משום שאני צריכה ללכוד את תשומת הלב של הקוראים שלי, במתח ובסיפור אהבה ובסיפור קורות חיים. והעיקר בעניין של שידעו בעיקר הצעירים של היום, אלה שהיו ילדים בזמן שהם קראו את סדרת חירות שלי, שסיפרה על קורות המדינה, עכשיו הם כבר מבוגרים, עברו 20 שנה מאז התחילה הסדרה הזאת בהוצאת ידיעות אחרונות.
כן.
ואני עכשיו גרה בדיור מוגן, וההרגשה שלי היא שהצעירים שלנו, עיקר הציבור, בכלל לא יודע שזה יקום אחר. היה לי חשוב לתאר את חייהם של האנשים המבוגרים.
אז זהו, את חיה בדיור המוגן באחוזת צהלה,
ומסביבך
נכון. חלק מהדיירים גם מטופלים במטפלים זרים.
נכון.
עד כמה החוויות האלה של, שנגלות לעינייך ביומיון שלך נכנסו לעולם החוויות הכתוב של חירות?
עד כמה עם חלק מהחוויות שלי, אני מאוד מאוד השתדלתי שלא יחשבו שאני כותבת על חיי שלי בעיר.
כן, בגלל זה אמרנו חוויותיה של חירות, כן.
אז זהו, חוויותיה של חירות, וכמובן חבריה, בני הדור שלה, שהם גם בני הדור שלי. אותם הדברים שמעסיקים אותה, מעסיקים את בני דורה, לכן היא מרגישה כל כך טוב במקום שהיא נמצאת בו, בעולם אחר, בשעה שהיא מרגישה שהיא הולכת ומתרחקת מהעולם של הילדים שלה, של הבנים שלה, שהם גם הם כבר מבוגרים, בוודאי ובוודאי מהעולם של הנכדים שלה. וחשוב לה שלאחר מותה, והיא מבקשת לקרוא את היומן הזה רק לאחר מותה, כי שם היא מרשה לעצמה לפרוס את הסודות, וגם את אלה שהיו בתוך הארון, ושהיא לא גילתה אותם לבני משפחתה אפילו.
כן, לא היה לה אומץ לעמוד מול גילוי הסודות במהלך חייה.
והיא פורסת אותם ביומן הזה, ואותו הם מגלים לאחר שהיא נפטרה. הייתה לי קצת בעיה בעניין של השילוב של חירות הנוכחית, שהיא כבר בערוב ימיה, עם החירות שהייתה נערה במשך 9 החלקים הקודמים של הסדרה, והנכדה שלה שכתבה את הסדרה האלמותית הזאת, היא עכשיו כבר מבוגרת,
כן.
והיא כבר לא יכולה...
ואת כל היתר אנחנו פשוט נזמין את המאזינים שלנו לקרוא בספר של החירות בערוב יומיה. נוגה מרון, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
כאן אנחנו גם נסיים את 60 החדש להשבוע, כי אין לנו תוכניות חגים באים עלינו. תודה רבה מאוד לשירי כץ, עורכת משנה של התוכנית הזאת. תודה רבה לאירה וקסלר בהפקה. תודה לאגר דגני גבאי, טכנאית השידור. אני איציק יושע, מאחל לכם חג שמח.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.